חוזרים ללימודנו, מה שנקרא. יש לי סיפור אמיתי שהוא בדיחה, אבל הוא אמיתי. תמיד הילדים שואלים על סיפורים, נכון? זה אמיתי או לא? אני אומר להם, מה זה משנה? זה משנה. אתם יודעים שאתה בא לפסוק הלכה באיזושהי סוגיה, למה יעשה משהו? באים אליך עם שאלה. אז הגמרא אומרת באחד המקומות, וראיתי גם כמה תלמידי חכמים שעושים ככה, הם שואלים, זה הלכה למעשה? זה למה יעשה או לא? מה זה משנה? אתה צריך להגיד את האמת. מה התורה אומרת? נגיד אחד אומר לך, תגיד, מותר לעשות את זה בשבת או אסור? אישה באה ושואלת, מה זה משנה אם זה למה יעשה או לא? תגיד מה? אתם יודעים מה זה שם אומרת הגמרא? יש סייעתא דשמיא. כשצריך לפסוק הלכה למעשה, יש יותר סייעתא דשמיא בדבר הזה. אז יש לי מעשה ש... אז הילדים שואלים, אמיתי או לא? אז אני רוצה לספר לכם משהו שהוא אמיתי, ותמיד סיפרתי אותו. וביום ראשון השבוע, כבר שכחתי איזה יום, עברו כל כך, וזה, ערכתי חופה וקידושין באיזה מקום, והסיפור חזר על עצמו. אז, ועוד רגע תבינו גם למה אני אספר לכם את זה. אז לא טעות בכתובה, סיפור אחר שקשור. אבל הגעתי לחתונה, וכותבים כתובה והכל זה וזה, ולפעמים מגיעים אורחים שהרבה זמן לא ראו או לא מכירים או לא יודעים, ולפני כמה וכמה שנים כבר, באמת איזה אולי עשור, אז פתאום נגשה לאיזה גברת ומתחילה להגיד לי מזל טוב וזה וזה, ואני קצת נבוך, אני אומר לה מזל טוב, אומר לי גברתי, אבל אולי אני לא מכיר, אולי משהו משפחה, חברים שאני לא זה, מזל טוב שתזכו וזה, ואז אני קולט שהיא חושבת שאני החתן. אז אני אומר עכשיו למה היא חשבה שאני החתן? כי בדרך חתנים באים חליפה וחולצה לבנה, חשבה שאני החתן. תמיד אספר את זה עוד רגע, תבינו למה. אבל זה קרה לי גם ביום ראשון האחרון, שאיזה מישהו בא אליי, והוא לא הכיר, אז החתן באמת היה קצת יותר מבוגר מבדרך כלל, הוא מתחיל להגיד לי מזל, והוא אומר, לא, זה החתן, הוא פה, אז ככה. אבל למה אני אומר לכם את זה? כי לדעת מי החתן בחתונה, זה באמת קשה. אפשר להתבלבל, מה חתן לובש? לובש חולצה לבנה, עניבה, בלי עניבה, תלוי, זה חליפה, זה, טוב. עם הקלה אי אפשר להתבלבל, נכון? לפעמים החמות לובש את מה שהאימא של הזה ומתחיל בלגן, ואז בתמונות ההיא לא רוצה לעמוד לזה ובזה מתחלפים עניינים, אבל הקלה כולם יודעים, זה פשוט לזהות את הקלה. החתן, הנה אני בדידי ואהובדה, מה שנקרא יום ראשון האחרון, כפשוטו התבלבלו. אז איך יודעים מי החתן באמת?
מי
שלוקח את הקלה הביתה בסוף החתונה. כל החתנים שאפשר לחשוב שהם חתנים וזה, מסתכלים, מי שנכנס לאוטו עם הפרחים, עם הסרטים, נכון? וזה, אז יודעים שזה הקלה. למה אני אומר לכם את זה? התורה זה הקלה שלנו. תורה שהקדוש ברוך הוא נתן, רבי ישראל נג'רה, כן, שהרבה משירי שבת, הפיוטים, הוא כתב ועוד הרבה דברים, הוא כתב אפילו כתובה. בין התורה וישראל ואביהם שבשמיים, כתובה כזאת שקוראים את זה בשבועות, נכון? כתב כתובה, זה החתונה. מי, איך יודעים מי החתן? הקלה כולם יודעים, זה התורה. איך יודעים מי החתן? לא מי שרק מדבר, מי שביום יום לוקח את הקלה לבית. ולמה אני אומר את זה? עכשיו כל מי שהגיע לפה אומר, אני לוקח את הקלה לבית. זאת אומרת, אתם החתנים, כי מדברים תורה וחזרנו והיה הפסקה בין הזמנים וזה, חוזרים ללמוד, אז כולם פה חתנים, חוזרים ולוקחים את התורה וחיים ביום יום. אז זה הדוגמה הזאת בעניין הזה. ועכשיו, אחרי הזכות הזאת, רוצה לעסוק בעניינים שבהם באנו לדבר בשיעור שלנו. הכותרת כפי שמופיע פה היא קשורה לכמה פרשות האחרונות, גם שהיו, גם שתהיה, גם שיהיו בהמשך. האם המטרה מקדשת את האמצעים על פי התורה? זו שאלה מאוד מעניינת שקשורה להרבה נושאים בחיים, ויש לה הרבה מאוד נפקמינות והשלכות מעשיות, הן ברמה ההלכתית והן ברמה המוסרית היומיומית שלנו. ואני רוצה להתחיל מסיפור. אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו גדלים על כל מיני סיפורים ומייסס ודברים כאלה, ואנחנו כילדים פשוטים ותמימים לא מבינים שלפעמים מאחורי כל סיפור מתחבא איזשהו עיקרון. לפעמים העקרונות האלה הם עקרונות גדולים וחשובים שאפשר ללמוד מהם הרבה דברים טובים. וכשאני משתדל לספר לפני השינה סיפור לילדים, רבי נחמן מברסלב היה אומר שבדרך כלל אנשים מספרים סיפורים כדי להירדם. יודעים, מוצא שבת, לא עייפים, אחד וחצי, מנסים, אולי הספר יעזור להירדם. הוא אומר, הסיפורים שלי, ככה רבי נחמן, באים לעורר, לא להרדים, לעורר. כי יש איזשהו משהו שרוצה להעביר דרך סיפור. סיפור הרבה פעמים מתיישב הרבה יותר על הלב, אפילו משיעור שלם שתלמד באיזה נושא. אז זה יכול להיות לטוב, וזה יכול גם כן להכניס לפעמים ערכים אחרים. ויש סיפור כזה, אחד מיני רבים, שאני חושב שכולנו מכירים, שקוראים לו רובין הוד. כן, רובין הוד, שזה מספר על אותו גיבור, אחד שנתפס גיבור, שהוא היה איש באמת ככה מהפשוטים, שהלך וגונב מהעשירים ונותן לעניים, ואיזה גיבור, והילדים גדלו, לא דווקא פה, אבל בעולם, גדלים על הסיפור ועל הגבורה ועל הצדק, ואיזה ערכים יש שם וכל הדברים האלה. והשאלה הפשוטה היא, האם הדבר הזה הוא נכון או לא? נכון או לא, באיזה דרך? האם באמת יש מצבים, אולי כן, אולי לא, ואנחנו נקשה פה כמה קושיות הלכתיות, שההתנהלות שלנו בדרך, המטרה הסופית מכשירה את ההתנהלות שלנו בדרך, או שמה התורה אומרת בכלל לא. ומי שבטוח שהוא יודע את התשובה, שיחכה. כי התשובה תפתיע אותו. כן? לכאן ולכאן יש פה כמה דברים בדרך שעליות ומורדות שאנחנו נרצה לראות אותם ולבאר את הנקודה הזאת דרך הכלל הרגיל אולי שיהיה ברור לכם, אבל אני רק רוצה לזרוק פה באוויר עוד כלל הלכתי לכל מי שברור לו שהמטרה לא מקדשת את האמצעים, שזה כאילו מה שכולנו מכירים. וזה יש כלל שמדבר רק דקה על עשה דוחה לא תעשה. בסדר? כלל הלכתי. אם יש לפניך מצוות עשה ומצוות לא תעשה, אז העשה גובר על הלא תעשה. במילים אחרות, מה זה אומר פה? בגלל שיש פה ערך נעלה ועליון גדול ככל שיש של מצוות עשה, הוא יכול לכאורה לגבור על הלא תעשה. ואז אם נלך רגע על הדבר הזה, אני רק רוצה לשאול, אולי לכאורה וזה בדיוק הסיפור של רבין הוד. מצוות עשה חשובה לתת צדקה ולגמול חסדים.
משלך.
אבל אם אין לך, נגיד, אז אולי זה גובר על הלא תעשה שלא תגנוב או לא תגזול, כי עשה גובר על לא תעשה, ואז שם דווקא לומדים שמטרה מקדשת האמצעי. זו שאלה, צריך לברר אותה. אז אנחנו נתחיל את הבירור הזה, והדף הזה מחולק לשני חלקים, חצי חצי כמו שהילדים אומרים, כן, לא באמת חצי חצי, אבל שני חלקים. החלק הראשון הוא מגיע עד המקור התשיעי, שמדבר קודם כל על הסוגיות העקרוניות, איפה רואים שההלכה אומרת לנו שהמטרה לא מקדשת את האמצעים. אגב, קושייה על הדבר הזה, סתם אני נותן לכם דוגמה, אם אדם גנב שופר, טוב, אם אדם גנב לולב, יכול לקיים מצוות ארבעת המינים? פסול, נכון? לולב, יבש, נכון? אז הוא פסול. ומה קורה אם אדם תוקע לך בשופר גזול? לא יצא ידי חובה, עוד רגע, תראו, חכו, תראו, תופתעו, וננסה לבאר את זה. אחרי זה נדבר על הכלל עשה דוחה לא תעשה בתוך ההגדרות ההלכתיות, ומתוך כך נגיע לסוגיות שהתורה מדברת עליהן בפרשות האחרונות, שרואים עד כמה הדרך מאוד חשובה לתורה, והיא מקפידה על כך שהדרך תהיה דרך ישרה. ובסוף נסיים עם דברים של הרב קוק, שלפני שבוע בדיוק ביום שישי ג' באלול היה יום פטירתו, כן, מורנו ורבנו הרב קוק זכר צדיק לברכה, שכתב על הדבר הזה דברים נפלאים וחשובים, ואמר במובן מסוים שכל העולם כולו, כל העולם וכל הבריאה, החל מההחלטה של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם שלנו, שזה עולם של תיקון, שזה עולם של ערבוב בין טוב ורק, כל המציאות כולה היא סובבת סביב הנקודה של הדרך והמטרה. והאם אנחנו כדי להגיע למטרה יכולים קצת לסטות מדרך ישרה, או שמטרתנו זה גם כן לפעול בדרך כדי לקדש ולרומם אותה. זה מה שבעזרת השם נעשה פה. ניקח כרבע שעה, בסדר, לעבור בחברות הולכים ונעלמים ולא מתעסקים בהם הרבה. אז הנה, אנחנו גם כן חוץ מללמוד תורה נכוון עכשיו לעסוק בהלכות חג סוכות לפחות 30 יום קודם החג, ונפתח ונראה שאומר לנו השולחן ערוך בסימן טרף ריש ממתת. אגב, הלכות סוכה, באיזה סימן בשולחן ערוך הם מתחילים? הלכות סוכה, יש דרך לזכור את זה, נכון? טף ריש חף היי. איך יודעים שטף ריש חף היי? כי סוכה, איך כותבים? מה יש בסוף סוכה? חף היי, נכון? סוכה יש לנו כף ואי בסוף, אז כף ואי מפה וכף ואי מפה. עכשיו מה נשאר לנו? טף ריש ו... סמך, כמה זה טף ריש בגימטריה? 600. כמה זה סמך בגימטריה? 60. 0 פה, 0 כאן. תמיד אנחנו רוצים עוד 0 מהצד הנכון. בסדר, אבל זה אותו דבר, ככה זוכרים. אז פעם הבאה שמישהו אומר, כן, איתה בסימן טף ריש, איך הוא יודע? מה זה? לא, עוד פשוט לימדו אותו איזה כלל לזכור, ותמיד הוציא ולך ציונים זה עוזר. אבל אחרי שמתעסקים ללכות סוכה, יש ללכות ארבעת המינים, ושם מובא בטף ריש ממתת, כל ארבעת המינים פסולים בגזול ובגנוב. טוב, שואלת הגמרא בדף כפתת במסכת סוכה, אני לא מבינה למה. מילא ביום הראשון אני מבינה למה ארבעת המינים שהם גזולים פסול, כי כולנו יודעים קחתם לכם משלכם, אבל שאר הימים שזה לא דין תורה אלא רבן, יוחנן בן זכאי תיקן שיהיה במדינה כמו שהיה ניטל במקדש, וזה דין דרבנן שלא נאמר בו לכם, אז למה גזול? זה לא טוב לגזול, ואתה חייב לשלם כסף. אבל למה אתה לא יוצא בזה דחובה? לא מדין לכם. אומרת הגמרא, מדין אחר שהוא לא דין ספציפי ללכות ארבעת המינים בסוכה, אלא דין כללי ורחב שאומר, משום דאב אלה מצווה הבאה בעבירה. בסדר? ומצווה הבאה בעבירה זה אולי המושג ההלכתי, התורני, הכי דומה להאם התורה מקדשת את האמצעים או לא. יש פה מצווה. אתה בא עם ארבעת המינים, כולך מבסוט וזה, רוצה לקיים את המצווה ולהתלהב מהדבר הזה, ובאמת עושה את זה, אבל גזלת. אגב, לא צריך לגזול, לבוא עם אקדח. יש הרבה דרכים שאנשים לא שמים לב שהם גוזלים על ידם. מספיק שהוא לקח מהשכן שלו, הוא אומר, רגע, אבל זה בולט אליי. אם זה בולט אליי, אולי זה שלי, הולכים אחרי הנוף, אחרי העיקר וכולי, לא שם לב לקח, לא יצא את החובה, מצווה הבאה בעבירה. והדין הזה לא רק שם, אולי נעשה פה סקירה. אנחנו עושים פה סקירה של כל החגים, כן, אפשר לכוון אולי גם על פסח עכשיו. אומרת השולחן ערוך בתף נון דלת, בדין של איזה מצה יוצאים בידי חובה, אותו דבר, אותו כלל. אין יוצא אדם יוצא ידי חובתו במוצא גזולה. למה לא יוצא במוצא גזולה? אותו עיקרון, כי בסוף המצה הזאת היא גזולה. ולא מקיימים מצוות על ידי עבירות. זה לא מריח טוב, זה לא הולך טוב, וזו היא מצווה הבאה בעבירה, לכן זה לא טוב. וככה מביא הירושלמי שם, מצה גזולה אסור לברך עליה, ומביאים פסוק חריף שמדבר שאתה הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, מילא אתה לא מקיים מצוות, זה לא טוב, אבל זה דבר אחד. אבל אם אדם מקיים מצוות על ידי איסורים, יש בזה איזשהו צד יותר חמור, כי הוא מסאב את הקודש, הוא מטמא את הקדושה. ועל זה נאמר, בוצע ברך נייץ את השם, ממש כאילו נייץ, בוגד בקדוש ברוך הוא, כי הוא בוצע, כן, כמו בצע כסף, הוא גנב, הוא גזל, ובזה הוא קונה את המצא שלו, ואז אתה מברך על זה, אשר קידשה נצותה, מי ציווה אותך לעשות ככה? אתה רק מנייץ את שמי, ולכן זה לא טוב. הוא אומר שם רבי יונה, בטח כולם פה התלבטו במה הוא רוצה לומר, אין עבירה מצווה ואין מצווה עבירה. פירושו של דבר שהדבר הזה נכון לשני הצדדים. המטרה הטובה והקדושה היא לא מקדשת את האמצעים, וגם דרך ישרה וטובה, אם בסוף היא מובילה לחטא, היא גם לא טובה. זה גם אנשים לפעמים מתבלבלים. הרמח"ל כותב מסילת ישרים, כולנו יודעים, רבי משה חיים לוצאטו, ספר מסילת ישרים, כתב פרקים קדושים וטהורים, שם יש מידה שנקראת מידת החסידות, אזור פרק י"ט. זה לא חסידות מלשון חסיד שמקפץ בזה, זה לא זה, אלא זה אדם שמקבל על עצמו מעבר למה שהתורה ציוותה עליו. ושם הוא מביא כלל מאוד חשוב בחסידות. שבחסידות צריך לדקדק לא רק לפי מה שקורה עכשיו, אלא להסתכל קדימה כמה שלבים. נגיד אתה בא ומתנהג באיזושהי התנהגות של חסידות, אבל אתה גורם לאנשים סביבך להרגיש לא בנוח, אתה מתגאה על אנשים אחרים. נגיד אתה קם לסליחות ב-4 בבוקר ורוצה לפתוח את בית הכנסת ואשריך וטוב לך, אבל כל הבית וכל השכנים מתעוררים מהדלת שאתה תורק ומהאור שאתה פותח ומהמים שאתה נוטל ידיים וזה, אז מה? אז האם סליחות זה חשוב או לא? חשוב מאוד, מנהג חשוב, אבל האם על ידי הדבר הזה אתה יכול לגזול שינה? לא. את צריך לעשות את זה בחוכמה. פנס קטן של הטלפון, וללכת בשקט, ועם הדלת הצירים של הזה, לשמן את הצירים, תבדוק את כל הדברים, ואז תקום גם בשלוש וחצי, תעשה לפני כן גם תיקון חצות, אין בעיה. אבל לא מטרה מקדשת אמצעים, ולא דרך חשובה, צריך לתפוס אותה, אם הוא מובילה למעשה לא טוב, זה אין מצווה, עבירה ואין עבירה מצווה. ומאיפה למדו את זה? אמר רבי הילה, אלה המצוות, אם עשייתן כמצוותן הן מצוות. אבל תראו איזה דבר חריף, אם לא עושים אותם בדרך הנכונה, הם לא מצוות. כלומר, זה לא רק שהורדת חצי מהכוח, מצווה זה טוב, אם אתה עושה אותה עם עבירה זה לא טוב, זה נחשב כאילו לא קיימת את המצווה.
נדמה את זה וויד.
אסור, כן, פסול, נכון, בטל.
וויד זה בטל, כאילו לא
נכון,
היה.
נכון, כן, כאילו לא היה, בדיוק. עכשיו, יש קושייה גדולה. מדין שופר, דיברנו על זה, ארבעת המינים, קפצנו למצב, בוא נחזור לראש השונה, כן? מי שעדיין לא הספיק ללמוד, אפשר גם לעשות, אנחנו שלושה שבועות לפני ראש השנה, יום של צריך להתכונן אליו בהחלט, ויש מצווה לתקוע בשופר, ובן אדם, אתם יודעים, היה פה ושם, פתאום ראה איזה שופר יפה, לא ידע של מי הוא, הסתכל ימינה ושמאלה, הוא לא ידע ששופר, זה דבר שיש לו סימנים. שופר יש לו סימנים או לא? בטח שיש סימנים. כל שופר נראה אחרת. אמנם, מישהו לא בעל תוקע, הוא לא יודע לזהות ולהבדיל בין, כל השופרות נראים לו אותו דבר, כמו שבחילה, מי שלא מהעם מסוים, אז הוא לא יודע להבדיל בין זה, והם מכירים אחד את השני היטב, בסדר? אבל מי שיש סימנים, אסור לך לקחת שופר שהוא לא שלך. לקח שופר, הלך לבית כנסת, בעל תוקע, מאות אנשים יושבים, תוקע בשופר, מה הדין? יצאו ידי חובה או לא? אומר השולחן
ערוך,
הגוזל שופר ותקע בו, במקור החמישי אור החיים, כן, תף קוף פיוו, יצא, אפילו לא נתייאשו הבעלים ממנו, זה בדיני גזלה, אם יהיה ירוש בעלים, מקנה לך או לא, יצא ידי חובה. נכון, אבל העיקרון,
הוא לא לקח את השופר.
הוא גזל אותו.
הוא גזל.
לא, לפי מה שכתוב, הוא לא הגביע.
לא, לא, הרמב״ם, רגע, הרמב״ם, לא, שנייה, רגע, הוא גוזל. אמנם בצהל, קוראים לזה להשלים ציוד. כי הכל נשאר בצבא, בסדר? הקולקטיב, גם כולנו ערבים זה לזה. אני ואתה זה היינו אח, לקחתי לך, אנחנו, הרי אנחנו עם אחד, כשאתה מבקש ממנו, בונקר, לא נותן, אבל כשזה, כולנו היה עם אחד, ואיכן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד, מה, איש אחד, מה אתה מתקטנן אם לקחתי לך, לא, אין דבר כזה, יש כל אחד עם הרשות שלו. אז בכל אופן, אספר לכם סיפור על מה זה, על אחדות ישראל, ואיכן שם ישראל כאיש אחד, אגב שדיברנו על הדבר הזה, אספר לכם סיפור. היה איזה דרשן, העביר דרושה וזה, ככה בהתלהבות, תוך כדי שהוא מספר את הדרשה, אחד העסקנים הכי גדולים באותה העיר, איש עמיד מאוד, מתקרב אליו, ושם לו איזה פתק קטן על הסטנדר. שאתם יודעים כמה זה מסקרן? הרי אם יש לך משהו חשוב לומר, עוד 20 דקות מסתיים השיעור, הנה, 12 ורבע נסיים, תגיד מה שיש, שאל, דבר, הכל זה. מה אתה, כנראה קרה משהו דחוף, כולם, זה. טוב, ההוא רגע עוצר, קורא, שקט בקהל, כולנו, מה? רבו ישי, תקשיבו טוב, יש פה נדבן גדול, כולם שם מברכים וזה, רוצים, הוא רוצה לתת לקראת החגים, לתת לכם צדוקה, לתת זה וזה, אנחנו עושים כזה דבר, עוצרים רגע את השיעור, זה בשביל הצדקה, המצווה הבאה בעבירה, לימון תורה, ביטול תורה, בסדר? ועושים עכשיו כל אחד עם החברוסה שלו, הורדת ידיים. כל אחד שמצליח להוריד יש 5 דקות, כל אחד שמצליח להוריד $5. כל האברכים, כאלה נבחים וזה, מתחילים, מפשילים שרבולים, מתיישבים שם, צא! בית מדרש, אומר, בלגן וטוב. אחרי זה מעבר 5 דקות, מסיימים. טוב, כמה החברותה הזאת? הוא ניצח אותי 3 פעמים, אני ניצחתי אותו 4 פעמים, $15, $15, $20 וזה, ההוא $8, ההוא פה וזה וזה. מגיעים האלה לקראת הסוף, זה. הוא ניצח אותי 540 פעמים, ואני ניצחתי אותו 541 פעמים. וואו, כמה זה במכפלה של $5? לא, הוא לא חשב על זה, אני לא יודע. איך יכול להיות? הוא אומר, תראו, אם אנחנו נלחמים זה בזה, אז לא נרוויח הרבה. אבל אנחנו סיכמנו בינינו שאני אתן לו 500 פעמים, ושהוא ייתן לי 500 פעמים. לא אמרתם שאסור. אז אני נתתי לו, ניצחתי 500 והוא נתן לי. אם עם ישראל ביחד הוא מנצח, בסדר? כל אם נהיה אחד נגד השני, נפסיד. אם כל אחד יוותר, בסדר, חוזרים לענייננו.
עברת לחג השבועות
כבר. עברתי לשבועות. אז הזכרנו גם שבועות, מצוין. אבל למה מי שתקע בשופר יצא ידי חובה והוציא אחרים? אומר הרמב״ם, וזה לא חידוש של הרמב״ם, זה על פי הגמרא, אני רוצה לשאול אתכם מוריי ורבותיי. אדם שחירש, שתקע בשופר, תוקע נאמבר 1, מספר 1 בכל היוניברס, כן? האם יצא, כולם שומעים, טי, טי, משהו, מעמד הר סיני, ממש. יצאו ידי חובה, לא יצאו ידי חובה, לא יצאו. מחלוקת בראשונים, פוסק הרמב״ם, מסייג בשולחן ערוך, המצווה היא במחילה, לא לתקוע בשופר, אלא לשמוע, ולכן אנחנו מברכים לשמוע כל שבר, תגידו לי, בסדר, אבל אי אפשר. עם מה? לא, אבל נפסק בשולחן ערוך לשמוע, נפקמינות, כמה נפקמינות? האם חירש יכול להוציא ידי חובה? לא. מה קורה אם אתה נמצא עכשיו, רחמנא ליצלן, בבור, במנהרה, יש לך שופר, ואתה לא שומע את השופר ב-20 מטר מתחת לאדמה, מה אתה שומע? את העד, לא יצאת ידי חובה, אבל תקעת מצוין. אבל אתה צריך לשמוע את קול השופר. ונפקמינה לחרש, אם אתה לא שומע את הקול של השופר, אומר הרמב״ם, זה בדיוק הסיבה שבשופר יש דין מיוחד. זה לא סותר את מה שאמרנו. באמת מצווה הבאה בעבירה זה פסול, זה וויד, זה בטל, זה לא טוב. אבל פה המצווה היא לא השופר, אלא המצווה לשמוע. מה זה סאונד? מה זה קול? זה דבר מופשט. את זה לא גזלו. רגע, הכלי הוא פסול. אבל מה המצווה במצה? המצה. מה המצווה בלולב? הלולב. מה המצווה בשופר? לא השופר. אתה לא יכול לשמוע בלי שופר, אבל הוא אמצעי לקיום המצווה. יש דקות. נכון, נכון. רגע, לשיטתך, סתם כדוגמה. רגע, לא, זה לא, המצווה היא לא, לא. במובן של העמך, נכון. אבל במובן ההלכתי זה לא ככה. אני אתן דוגמה. אדם שגנב רכב, ואם הרכב הזה עכשיו הגיע להעביר שיעור תורה, או להיות בעל תוקע, או בעל התוקע הגיע עכשיו לבית הכנסת חס ושלום עם רכב בראש השונה, האם בגלל הוא לא היה יכול להגיע, הוא גר ב, אני יודע מה, ברמת גן, עכשיו הוא ילך את כל הדבר. מוהל שבא לעשות ברית מילה בשבת מבני ברק, נכון? יש שמו מגיע. נסע עם האוטו. מה, אין לו איך להגיע. בגלל שהוא הגיע מהאוטו, הברית מילה, לא ברית מילה? לא. נכון שהוא לא יכל להגיע בלי זה, אבל זה לא המצווה. וגם השופר, אמנם אי אפשר בלי לדב, אבל המצווה היא לא התקיעה בחפצה, אלא השמיעה, ולכן יוצאים ידי חובה. הוא פסול אולי בגלל שלדיני מילה. אם אדם חתם על חוזה בשבת, על פי ההלכה, האם החוזה הזה בטל או לא? הוא לא בטל. כי אמנם הוא עבר על איסור, אבל לא כל דבר שאתה עושה באיסור הוא מבטל את ההמשך. אם המצווה עצמה נעשתה באיסור היא בטלה. עכשיו בוא נראה את הרמב״ם שאומר את זה. זה הדין. שופר במקור השישי, שופר הגזול שתקע בו יצא, שאין המצווה אלא בשמיעת הקול. אפילו נגיד שלא נגע בו ולא הגביעו, נגיד השופר הוא הביא אותו על סטנד, כן, הביא אותו בדיוק פה, הוא בא ככה, עושה בדיוק פה, לא נוגע בו, בסדר, מצווה זה לא בקושי. מה לא ביקשו רשות?
לא ביקשו רשות להשתמש, זה הגזר במקרה הזה.
יכול להיות, גם יכול להיות, השאלה אם מותר. לא, במקרה הזה לא, במקרה...
לא צריך לבקש רשות, אם אדם עושה
לא, עושה במצוות, נכון, זה סוגיה נוספת. אבל לא משנה, גם אם הוא גזל, גם אם הוא גזל ולקח, ואז הוא לא נגע בזה. עכשיו אני ממשיך, רבו ישי, ממשיכים הלאה. ממשיכים הלאה, אז איפה אנחנו עומדים? סיכום, סיכום עד כה. מצווה הבאה בעבירה, לא טוב. הקשינו משופר, לכאורה רואים שטוב, אמרנו לא, שופר זה דין אחר, כי יש מצווה לשמוע ולא לתקוע, ולכן אל תקשו לי משם. אני רוצה עכשיו להקשון ממקום אחר, הרבה יותר קשה.
יש שאלות, לגבי שופר, כל שלפי את זה שספרת
יפה,
המצווה היא לא השופר אלא כל, וזה עדיין בוצר דרך לעץ השופר.
ברור שזה לא בסדר, ברור שזה לא בסדר. השאלה היא האם זה בגדר... זה לא מספיק, זה אומר שזה לא ראוי ולא מוסרי, אבל האם זה מבטא, כן, הוא קיים את המצווה, מצא, לא יצא ידי חובת המצא, תאכל עוד פעם. כן,
טוב,
טוב, אני לא יודע, זה שאלות גדולות. אני מבין את השאלה שאתה הולך אליה. שאלות גדולות, שאלות מאוד גדולות. שאלות אדירות. אני מכיר רבנים בחוץ לארץ שמאפשרים לבוא עם רכבים בשבת כדי שלא יתבוללו. זאת השאלה, נכון? יש רבנים, יש קהילות שמאורים, עדיף לי שיבוא בשבת לבית כנסת מאשר שיתבולל. זה השאלות הגדולות. אני רגע, זה באמת שאלות סבוכות שצריך לעיין ולראות לגופו של עניין וכו'. עכשיו אני חוזר, מקשה במקום יותר גדול. בסדר? יש דין, כן, כן. אז זה, עכשיו אני רוצה לדבר על הדבר הזה, מהדוגמה שהגמרא מביאה. אומרת הגמרא, במנחות במקום השביעי דף מם עמוד א', כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים את שניהם, גם לעשות מצווה וגם לא לעבור על העבירה, הכי טוב, מוטב. ואם לאו, יבוא עשה וידחת לא תעשה. מה זה אומר יבוא? זה כלל, רבו ישי, זה לא קושייה מדין שופר ואז החילוק היפה בין תקיעה לשמיע וזה, זה כלל.
יש מצוות עשה לתקוע בשופר, היה... לא תגנוב.
ולכאורה משמע פה שבאמת עקרונית, אם אני יכול לקנות שופר, אם אני יכול לקנות שופר ולתקוע בו ולא לגנוב, הכי טוב. אבל אם נגיד אין לי כסף, אני באיזה יבודד ויש שם איזה אחד שהוא לא אוהב אותי ופה ושם לא רוצה לתת לי את השופר, תבוא אליו בלי שהוא שם לב, וכמו שגונית אפיקומן, תגנוב את השופר ותתקע בו, כן, חברירה, ועשה דוחה לא תעשה.
למה לא אומרים שעשה
שלו חילת מעשה? אז זה הקושייה הגדולה שאנחנו שואלים פה, וזה גם שאלה יסודית. אם רצית לומר לנו שהתורה אומרת שהמטרה של מצווה לא מקדשת את האמצעים, ולכן אם אדם גזל לולב, הוא לא יצא בחובת המצווה וכן הלאה במצא, אז למה פתאום עשה דוחה לא תעשה כשאין ברירה? בסדר, זו השאלה שלנו. והתשובה לדבר הזה, מוריי ורבותיי, שהכלל הזה זה כלל שלא תופס מים במחילה. למה? כי הוא כלל שהראשונים מעמידים אותו בסיטואציה הכי מצומצמת שיש בעולם. מה זה אומר?
הדוגמה של
הגמרא, בדיוק. אז מה הדוגמה שהגמרא מביאה לדבר הזה? יש ברית מילה, יש ברית מילה, בדיוק. יש, רגע, אז באותו זמן אומרת הגמרא, מה שעשה דוחה לא תעשה, זה רק בעידנה. מה זה בעידנה? ביחד, באותו זמן. הדוגמה היא באמת ככה, שאדם בא לעשות ברית מילה, ואז על העורלה יש צרעת. עכשיו חייבים לעשות ברית מילה, זה בקרת, מצד שני אסור לתלוש צרעת. באותו זמן שהמועל תולש את העורלה ואת הצרעת ועובר על האיסור, באותו רגע בעידנה הוא גם כן מקיים מצוות עשה. אם אתה רובינות והלכת וגנבת מהבנק ואחרי כן הבאת לעניים, זה באותו זמן?
לא.
לא? אז זה לא תופס. ואם אתה הולך וגונב כסף וקונה איתו מצה, מה?
אם הוא גונב תרופה ונתן למישהו באותו שנייה.
אבל זה לא בדיוק אותו רגע, כי הגניבה זה שהוא תופס את זה. או, אז בוא אני אגיד לך בהקשר למה שאתה, אני רוצה ללכת עם זה. אז זה מה ששאל אותי, אז דיברתי על זה באיזה מקום, ואחד אצלנו בשכונה הוא בנקאי. אז הוא אמר לי, מה אתה, אתה מיושן, לא אמר לי ככה, אבל כדי שיהיה איזה, אמר לי, אתה מיושן, מי הולך וגונב רובין הוד, איזה קרקרה של מישהו נוסע, כבר אין את הדברים האלה. היום יש גניבות מודרניות. אתה בלחיצת כפתור, אומר, אלא אני בנקאי. אומרים לי, מאיזה חשבון לאיזה חשבון, אני רושם מפה לפה, כמה אפסים, ולוחץ אנטר. והוא אומר לי, זה קורה באותו רגע. תגידו לי, לא באותו רגע, יש יום עסקים, העברת זהב. בסדר, יודעים מה זה העברת זהב? אין חזור. בדיוק עכשיו, לעובר בשב. בסדר? אומר לי, ברגע שאתה לוחץ את האנטר, זה מה שאתה שואל על התרופה הזאת בעצם. שאלה טובה. אומרת ההורים הראשונים, לא רק הכלל של באותו זמן בדיוק, כי אז זה היה מותר את כל הדברים, כי עשה דוחה לא תעשה, אלא כשאי אפשר אחרת. כשאין אפשרות אחרת לקיים את המצווה, אלא ככה. האם אפשר לתת צדקה בלי לגנוב? אפשר. האם אפשר לקיים ברית מילה בתינוק שיש לו צרעת על העורלה בלי לתלוש את הצרעת? לא. אז צריך שני דברים. אחד, שזה קורה באותו רגע, ובית שאי אפשר לעשות דרך אחרת. ולכן יוצא שהכלל הזה הוא כלל מאוד מצומצם. אני אשמח אם תיתנו לי דוגמאות, אבל אל תחשבו על זה רק עכשיו, כי אז לא תהיו בהמשך של השיעור. אבל אחרי זה תבואו, תשלחו וואטסאפ או משהו הזה, עם דוגמאות נוספות שאפשר להראות שזה קורה באותו זמן ואי אפשר אחרת. ואולי תמצאו עוד דוגמה אחת או שתיים, ובעצם יתברר שהכלל הזה הוא כלל שאפשר לדבר עליו הרבה, אבל כמו בתקשורת. שלא מבינים, אתם מכירים את, את המושג שנקרא, סתם כדוגמה, קופץ לי לראש, אתה אחד עולה לשידור וזה, שמעת את ההוא שדיבר, כן, כל מילה בסלע. רגע, אתה יודע מה זה כל מילה בסלע בכלל? למדת את הגמרא מסכת מגילה? זה בא לדבר בגנות הדיבור, או בפחיתותו אל מול השתיקה. אומרת שם הגמרא, מילה בסלע, משתוקה בטריין. כלומר, עדיף לשתוק, זה שווה פי שתיים מלדבר. אבל אנשים זה, אז לקחו מילה, זה כאילו בסלע, כאילו חזר שזה בסלע, וזה גם, זה חקוק בסלע. בסדר, זה לא שהתכוונים. יש הרבה דברים כאלה. אז אחד בא אליכם, אומר לכם, מה שאת אומרת? מה, לא למדת? עשה דוחה, לא תעשה. זה לפזר הגדרות מבלי להכיר את הדברים בפנים. ומי שמעיין בפנים יודע שבאמת זה כל כך כלל שהוא יורד בצורה מצומצמת מאוד, ולכן הכלל הגדול יותר הוא של מצווה, כן, הגולים מגנב פטור, גם כן, 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 ואיש באמונתו יחיה. כן, כתוב, שובר כל עצמותיו, אחת מהנה לא נשבר. כן, אז באתי לילד, אמרתי לו, איך הקדוש ברוך הוא אומר, שובר כל עצמותיו, אחת מהנה לא נשברה? לא הבנתי, הוא אומר שובר כל עצמותיו, ואז הוא אומר, מה? כתוב שומר, אנשים לא, הכל היום, כל אחד צועק כאן, משפטים, חצאי פסוקים, איש באמונתו יחיה, צדיק באמונתו, דברים שונים לחלוטין. כן, נכון, נכון. אז כן, אז אחרי זה נעשה משחק של כל הדוגמאות של הדברים האלה, בסדר? בואו נמשיך אלינו. עכשיו אני רוצה להראות איך התורה, בפרשה שלנו ובפרשות שהיו ושיהיו, מאוד חשובה לה הדרך. והיא לוקחת את זה מבחינה מעשית, במיוחד בחיי היומיום של הבן אדם וגם ברשויות השלטוניות, ועושה ציוויים מיוחדים כדי לשמור על כך שהדרך תהיה נקייה. למה? ואני רוצה לומר את זה, זה נכון מאוד הדברים הללו, שלפעמים כשאדם עולה לגדולה בתפקיד כזה או אחר, והוא באמת מתעסק בעניינים של רומו של עולם, לאו דווקא בתורה, גם אם הוא פתאום נהיה מלך או נהיה נגיד או שר או בתפקיד חשוב, וגם הוא נהיה, אז לפעמים הוא רואה חשיבות של דברים גדולים, ואז לא ממקום של גניבה ולא ממקום שהוא אדם מסואב דווקא, אלא מקום של אידיאל, של רצון להיטיב, הוא בא וכאילו מתחיל להתבלבל ולא לראות את הטעויות הקטנות ואת הדרך, אומר מה זה משנה, העיקר שבסוף נגיע לדבר הגדול. והתורה אומרת לנו לא לעשות כן, וזה מתחיל בציווי שמופיע בפרשה שלנו על המסחר של הבן אדם, שאומר לנו התורה קוראת שיעי דברים כפי, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, כן, ולא יהיה לך בביתך איפה ואיפה וכו'. אומר רבנו יונה פלא פלאים, אני לא מבין, מה אכפת לך שיהיה לו בכיס ככה או שיהיה לו בבית? מה היית צריך לומר? תיזהר שלא להשתמש בזה. אם אתה מוכר בשוק מחנה יהודה, לא משנה איפה וזה, אז שלא יהיה לך בבסטה. מה זה משנה יהיה לך בבית? אפשר לומר, וככה רוב הפרשנים אומרים, אם יהיה לך בכיס אתה תבוא מה לעשות? להשתמש, כלומר אתה לא תעמוד בפיתוי. אבל אומר רבנו יונה משהו אחר, לא, אני רוצה שאפילו באב האמינה שלך לא יהיה לך מחשבה לנהל אורח חיים מסחרי לא תקין. וככה הוא כותב במקור העשירי. כן, אז השאלה אם זה מצד רק שהוא התפתה לדבר הזה, או שרוצים ללמד, ובא כתוב ללמד במקור העשירי, שהוא עובר עליו משעת העשייה. האיסור מהתורה שלוקים עליו, זה כבר משעת העשייה, אפילו לא השתמש. אף על פי שלא מדד בהם ולא עונה בהם. כן? כי רוצים לדבר על זכות הלב. זכות הלב זה הדרך הישרה, זה להגיד שגם אם יש לך איזושהי מטרה חשובה, אתה לא מטשטש את הדרך ולא פוגע בכל מיני דברים כדי להגיע לאותה מעלה גדולה. וזה בא לידי ביטוי בעוד כמה דברים, כמו למשל בשופטים ושוטרים. נכון, נכון, לא תחזיק, נכון, שלא יהיה לך עבלה בביתך. מדברים על זה, אפילו אם יש ספר עם טעויות, תתקן טעויות בספרים, כל מיני דברים כאלה. שופטים ושוטרים אמרה לנו התורה, ואז היא בטעות, כאילו, ואין דבר כזה בטעות בתורה, כל מילה מדויקת, כל אות מדויקת, כל תג, רבי עקיבא דרש על כל תג ותג, נכון? אז תילי תילים של הלכות, אז יהיה הכל מדויק. עומד לנו התורה, צדק צדק תרדוף. למה צדק צדק? הרבה הסברים. אחד ההסברים, צדק בתוצאה, אבל צדק נוסף גם בדרך. יש עיקרון כזה בעולם המשפט שנקרא פרי העץ המורעל. מה זה אומר פרי העץ המורעל? אם אתה השגת למשל ראיות נגד בן אדם שהוא פושע, הוא פושע, אבל אתה השגת את הראיות האלה בדרך לא חוקית, אם זה בהזנת סתר שהיו לעשות אותה, אם על ידי מדובב שהיה התנהל בצורה של שידול וכל מיני דברים כאלה, אז למרות שהבן אדם הזה מתברר כפושע עצום, אי אפשר יהיה להשתמש בראיות האלה, תלוי איפה, באיזה חוק וזה, להשתמש. למה? כי פרי העץ המורעל, מה פירושו של דבר פרי העץ המורעל? שאם בדרך, בענפים, בשורשים יש רעל, זה מגיע גם כן אל הפירות, וגם התוצאה מסתאבת על ידי דרך לא נכונה. ולכן אומרת לנו התורה, צדק צדק תרדוף, גם בתוצאות אבל גם במעשים. עוד רגע נגיע גם כן לפירות הללו, ליסוד הזה, בדבר מאוד יפה שאומר המהר"ל מפראג. אבל נמשיך ונראה, גם אצל המלך יש מצווה קשה לכל יהודי לכתוב ספר תורה, כן, מצווה גדולה וחשובה שלכתוב, וקשה לקיים את המצווה הזאת. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, הראש אגב רבנו אשר כותב שאפשר לקיים את המצווה הזאת היום על ידי ספרי קודש, כלומר גם אם אדם גם תלוי אם זה שלך או לא, אבל כי הוא אומר כי המטרה זה כדי ללמוד, והיום שיש ספרים מודפסים שאפשר ללמוד איתם, אז גם כן מי שתורם לבית כנסת וכדומה ספרים ללמוד בהם, אז גם הדבר הזה נחשב בבחינה לפי הראש ככתיבת ספר תורה. מכל מקום, למלך היה מצווה נוספת לכתוב גם כן ספר שני. עכשיו, מה יש שהיה? אני זוכר את עצמי כילד ובחור צעיר, משפחה לא רחוק מאיפה שגדלנו וגרנו, כבר לא, אבל כן, הם מצאו ארון קודש בגודל, ואני לא מגזים, אני אומר, כן, בגודל כזה, ארון קודש, מיניאטורי ממש, מכסף טהור, אם אני לא טועה, משהו כזה, ארון קודש, והוא שם בעל הבית, איש יקר וטוב, שגם היה לו את היכולת לעשות את זה, כתב ספר תורה שיכנס לארון הקודש הזה. תבינו שאני זוכר שאומרים לי, בוא תגביע את הספר תורה, אתה מגביע אותו ככה. כן, ככה אתה מגביע אותו. אתם מבינים כמה זה קשה לכתוב ספר תורה? הרי למה תפילין זה עולה הרבה יותר ומזוזה ביחס לספר תורה? אם תיקח כמה אות עולה לך, זה שני טעמים, אחד גודל האותיות, דבר שני, כן, על קלף, הכל. דבר שני, אם טעית, מאוד קשה לתקן, לא תמיד אפשר לתקן. ספר תורה תמיד אפשר לתקן, כי בתפילין וזוזות כתוב, והיו כהווייתן יהיו, אתה לא יכול לחזור לאחר, לאחור. גילית טעות, זה בעיה. לכן צריך, מוריי ורבותיי, שקונים בכלל, סתם, תפילין וזוזות, לקנות מאדם ירא שמיים. בסדר, לבדוק את זה טוב, כי יש בזה הרבה דברים, ואם אין יראת שמיים, אז הוא טעה, והוא רק מתקן, אבל זה לא, זה פסול, ואתה לא תדע על זה לעולם. בסדר? זה, אז הוא כתב, זה הגודל לדעתי של הספר תורה שהיה למלך. כי כתוב על הספר תורה של המלך, במקור שלא מסכים, תבוא אל הארץ, עם זה, והייתה אמו וקרא בו כל ימיו. כן? כלומר, זהו היה יוצא עם זה ממקום למקום. אדם יש לו ספר תורה, שם אותו בבית כנסת, שם אותו בבית, מוציא ללמוד, הוא לא יוצא, המלך היה יוצא איתו למלחמה. יש היום אנשים עושים ג'וגינג, רצים, אז שמים פה את הספר תורה, את הטלפון, כן. אז אני אומר, המלך, יש שיגידה אינו, אז היום יעשו את זה, כן. גם כן, נכון, אורז, על אורז, כן. אבל לדעתי היה לו פה משהו כזה, קייס כזה, לא עם אייפון, לא עם טלפון, אלא עם הספר תורה. ולמה? למה למלך יש מצווה כזאת מיוחדת? מה העניין בדבר הזה? המלך הוא נמצא למעלה, לא כי הוא אדם רע דווקא, הוא מתעסק כל הזמן בפירות, הוא מתעסק כל הזמן בתוצאות, בדברים החשובים והעיקרים. חייבים לבנות מדינה, חייבים זה, ויכול מאוד בטעות שלא לשים לב, ובדרך קצת להקם את הדרך ולסייב אותה ולתמי אותה, וזה לא טוב. אומר החינוך שם, מצווה תקוף ג' 13, לפי שהמלך ברשות עצמו, אף אחד לא יכול להציב אותו או לגור עליו, ובשבט פיו יקה ארצו. הרי המלך פורץ לו גדר, הוא עושה מה שהוא רוצה, וברגע שיש לאדם עוצמה וכוח, ואם זה מתערבב עם אידיאלים, זה עוד יותר מסוכן, אז הוא יכול להתבלבל ולשכוח. ולכן צריך שמירה גדולה, וזיכרון טוב יעמוד נגדו, יביט אליו תמיד כדי לכבוש את יצרו, ויתה ליבו אל יוצרו, וזה, ולא היה זז מנגד עיניו, אלא אם נצרח לנקבה בו נכנס למרחץ. כמובן אסור להיכנס עם תפילין ודאי ספר תורה לבית המרחץ, סיפרתי לכם על הקיטל, נכון? על 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 הקיטל, אם להיכנס לבית הכיסא עם קיטל או לא? טוב, אז כנראה שאוסי סיפרתי ולא זוכרים שזה אז רק הדבר הזה, עוד מעט אנחנו רוצים להתכונן לימים נוראים, אז אנחנו נלמד גם כן. יש אנשים נוהגים ימים נוראים לשים קיטל, ראש השונה, יום כיפורים, זה וזה. שאלו את הרב אליושי, האם אפשר להיכנס איתו לבית הכיסא? אמר שלא. אמרו לו, למה לא? אמר, זה כמו תלית, כמו שעם תלית, הרי יש לנו תלית קטן, ציצית, אפשר להיכנס איתה, כי זה תשמיש מצווה, זה לא תשמיש קדושה. לא רק מחוסה, גם אם היא על הגוף שלך מלמעלה, לא רק שהיא מחוסה, אבל אפשר שהיא בחוץ להיכנס איתה. תלית קדושה זה גם תשמיש מצווה, אז למה אסור להיכנס עם זה, נכון? תשובה, בגלל שזה רק לתפילה, רק לתפילה. אומר הרב אליושי, אותו דבר קיטל, זה רק לתפילה. הקשו עליו, כבוד הרב, יש אנשים שיושבים גם בליל הסדר עם קיטל, בליל הסדר. אתם יודעים איך נראה ליל הסדר, אני לא יודע אצלכם, אבל אני בליל הסדר, כל החולצה שלי נהיית כמו זברה, עם המצות ועם כל הזה, כן? אז הוא יושב שם עם הקיטל, והכל אוכל את המצות. אמרו לו, זה לא רק לתפילה, כמו שעם ציצית קטן אוכלים ועושים גם בליל הסדר, הנה עובדה שיושבים ואוכלים ונשפח היין וזה. אז איך אתה אומר שזה רק לתפילה? אומר, לא, אתם לא מבינים? מה כתוב על קורבן הפסח? הפסח אינו נאכל אלא צלי. מה זה צלותה בארמית?
תפילה.
הפסח, ליל הסדר זה לא אוכל. אפילו אכילה בליל הסדר זה לא באוכל, אינו נאכל, אלא צלי, זה צלותה. המעלה של אכילה בליל הסדר זה כמו תפילה, לכן אל תקשו לי משם, זה כמו תפילה, אז הוא רק בתפילה, אז לא להיכנס עם הקיטל, בסדר, לא להיכנס. אבל זה מה שהוא אומר פה, שהיה שם אותו בצד, אבל חוץ מזה, כל הזמן קימל. אותו דבר גם כן, הצבא. ואני חייב לומר את הדבר הזה שכולם יודעים, ולפעמים מה שנקרא אובר יותר מדי, וגם זה מסוכן. אין לנו צבא מוסרי יותר מצהל. צהל, הצבא המוסרי פי כמה וכמה וכמה מכל צבא אחר. וזה שיש אנטישמיות ומדברים עלינו וזה, ויותר, ויש שיגידו, אנחנו לא נבקר את זה, אבל יותר מדי, נכון? וזה מגיע מיציבויה של התורה שאומרת, כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם על תופסה, לא תשחית את עצה. אנחנו לא סתם משחיתים. אנחנו לא סתם עושים את הדברים האלה, אם צריך, אם מלחמה זה משהו אחד, אבל לא משחיתים את העץ, כי האדם עץ השדה. ומה המשמעות של האדם עץ השדה? ופה אני חוזר על העיקרון שאמרנו, פרי העץ המורל.
הפסוק הזה קצת בעייתי, היה צריך להיות כתוב, כי העץ...
נכון, מה המשמעות של האדם עץ השדה?
נראה לי אחד הפירושים שזה בכלל לא תשחית את עצה, זה כשאתה הורג אנשים אתה צריך לעשות מיון, את מי אתה הורג?
יכול להיות זה, ואתה צריך להשאיר את העץ שאם הם רוצים לבוא בלילה ולאכול, כל מיני דברים כאלה. אבל אני רוצה להתמקד בפירושו של המהר"ל לקראת סיום, מה זה אדם עץ השדה. אומר המהר"ל יסוד מאוד יפה, מוריי ורבותיי, שקשור לכל הדברים שדיברנו. דיברנו על הענפים והשורשים ועל הפירות. השיעור הזה הוא שיעור על פירות וענפים. והשאלה היא, האם הפירות מאפשרות שהענפים יהיו רקובים, או שאם יש ריקבון בענפים בדרך, זה גם כן גורם לריקבון בפירות. וכל מה שרצינו לומר הוא, שריקבון בענפים מגיע גם כן לפירות. זה האדם עץ השדה. אומר על המהר"ל, האדם הוא עץ הפוך. העץ, יש לו שורשים למטה. אם אתה מנתק אותו מהשורשים, אם אתה מנתק אותו מהגזע, מהענפים שלו, מה יקרה לפירות? הם ימותו. אי אפשר לא להתייחס לדרך. אי אפשר לא להתייחס למקור שממנו הדברים הגיעו. ואדם הוא עץ השדה. איזה עץ? עץ הפוך. עץ הפוך. לאדם יש גם כן שורשים. אבל הפוך, אם העץ הרגיל הוא מלמטה, השורשים שלנו זה מלמעלה. ואסור לנו לסאב את הדרך וללכלך אותה ולהסתכל, רק מבחינה חיצונית בסדר, כי אם הדרך לא נכונה, אז כמו שבעץ רגיל זה מגיע לפירות, אותו דבר, וכך הוא אומר במקור 16, כי האדם דומה לעץ, כדכתיב האדם עץ השדה, ושורש שלו הוא הראש, והידיים והרגליים הם ענפים שמתבצלים אלך ואלך, והנה האדם הוא עץ הפוך, כי שורשו הוא למעלה, ולכן יש פה דמיון. אנחנו צריכים לראות כמו בעץ רגיל. אם יש ריקבון, אני יודע, אתם יודעים, בירושלים, כיכר ספרה, אני חושב שכולם מכירים את כיכר ספרה, אם אתם זוכרים או יודעים, היה שם דקלים כאלה יפים, אדירים, גדולים, ואני לא יודע אם אני זוכר שהיה, אבל אם תבואו עכשיו אתם תראו שאין שם. למה אין שם את הדקלים האלה? ומאיפה אני יודע? מה, לא כארכיטקטית אמרה להוריד? בגלל שהגיע מאפריקה, הגיע מאפריקה לפני כמה וכמה שנים, לא בדיוק תולעת אלא מין כזה, קוראים לה חידקונית הדקל, יש לה כמו חדק קטן, היא קצת כזאת כתומה, אני קצת ראיתי אותה, והיא נכנסת פנימה מוריי ורבותיי, ואתה רואה עץ יפה והכל פער והדר, והיא אוכלת מבפנים וגורמת לו לריקבון, וברגע אחד זה יכול ליפול בלי שאתה יודע, אתה לא רואה את זה מבחוץ. אז אדם שהוא חיצוני, מה? אבל העץ בסדר. לא, אבל רבו ישי, יש שורשים, אם השורשים רקובים זה גם יגרום לעץ ולפירות לזה, וככה גם כן באדם שהוא עץ הפוך. ונסיים עם דבריו של מורנו ורבנו הרב קוק, זכר צדיק לברכה, יהיו הדברים לגילוי נשמתו. כתוב, דובב שפתי ישנים, אומרת הגמרא, שכשמזכירים דברים בשם חכם, שפתותיו של החכם דובבות בקבר, ונגיד את הדברים הללו, ראו לגילוי נשמתו. אומר לנו, תראו משהו מעניין, הקדוש ברוך הוא ציווה כשהוא ברא את העולם על העץ, שהעץ יהיה עץ פרי עושה פרי, ככה כתוב במפורש בפסוקים. פירושו של דבר שהעץ צריך לתת פירות, אבל גם העץ הוא פרי וגם הוא עושה פרי. יש גם פירות, אבל גם העץ עצמו היה צריך להיות פרי. כלומר, אם היית בא לעץ תפוז ומגרד אותו, את העלים, את הענפים, את הגזע, היית אומר וואו, תפוז. ואם היית בא לעץ רימון ולוקח את הענפים שלו וככה לוקח ככה, כמו אנשים אוהבים להכנס לפה, היית אומר וואו, כמו איזה לדר בטעם של רימון, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה הסתר? היו נגמרים, או שהיו שומרים עליהם יותר, תלוי איך להסתכל על זה, כן? אז מה עשתה הארץ? ותוצא הארץ עץ עושה פרי. חטא הארץ, לא הוציאה עץ פרי אלא רק עושה פרי, רק פירות, אבל הענפים, השורשים, הגזע לא נותן את הטעם. וככה היא בעצם חילקה את החילוק שיש בעולם בין האמצעים לבין המטרות, והיא גרמה לטעות כזאת להבדיל, שיש כאילו הבדל בין השורשים, בין הדרך לבין המטרה. ומה המטרה של האדם בעולם? לחזור אל הבריאה שהייתה בשורשה, קודם החטא של אדם הראשון וקודם חטא הארץ, ולהחזיר את זה למצב שלא רק הוא עושה פרי אלא עץ עצמו, הענפים, השורשים, הדרך גם כן, גם היא עושה פירות, גם היא קדושה, גם היא תורה, גם אותה צריך לרומם. ואם אדם ככה חי את החיים, הוא עושה נחת רוח לבורא עולם. מי שירצה יעיין בפנים, יראה דבריו היקרים והמתוקים של הרב קוק, שנזכה בעזרת השם לחזור לימים הללו, לבשורות רבות עלינו כל בית ישראל. רבי חיים אומר.